כתוב שם כך, מי שלא ראה שמחה כבוד השאיבה, לא ראה שמחה מיוס. במוצאי יום טוב הראשון של החג, ירדו לעזרת נשים, ומתקנים שם תיקון גדול. מנורות של זהב היו שם, וארבעה סולמות של זהב וראשון, וארבעה סולמות בכל אחד ואחד. וארבעה ילדים עם פרקי כהונה ובידיהם קדים של 120 לוח שהם מתאים לכל ספר וספר. מבלעי מכנסי כהנים ומייניהם מהם היו מפקיעים ובהם היו מפקיעים. ולא הייתה חצר בירושלים שהיה נראה מאור את השואל. חסידים ואנשי מעשה מרגלים היו מרגלים בפניהם באבוקות של אור שבידיהם ואומרים בפניהם דברי שירות ותשבחות. והלוויים בכינורות, ובמבלים, ובצלתיים, ובחצופות, ובכלי שיר ולא מספר. על 15 מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים. זאת אומרת, היו 15 מדרגות שירדו מעזרת ישראל לעזרת נשים. עליהם עמדו הלוויים בכינורות, ובמבלים, ובצלתיים, ושעליהם לוויים והמשנה מוסיפה אותן 15 מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים כנגד 15 מעלות או 15 שיר המעלות שבתהילים שעליהם לוויים עומדים בדברי שיר ועומדים שירה. ועמדו שני כהנים בשער העליון שיורד מעזרת ישראל לעזרת נשים ושני חצוצרות בידיהם הגיעו למעלה עשירית, תקו ויריעו. הגיעו לעזרה, תקו ויריעו ותקו. היו תוקעים ואורחים עד שמגיעים לשער היוצא ממזרח. בסוף אותה משנה, אחרי התיאור המרומם הזה של שמחת בית השואבה שהייתה במקדש, יש עוד פסקה. היו תוקעים ואורחים עד שמגיעים לשער היוצא ממזרח. מוסיפה המשנה, הגיעו לשער היוצא ממזרח ופניהם ממזרח למערב. ואמרו, אבותינו שהיו במקום הזה אחוריהם אל ההיכל ופניהם קדמה ומשתחווים קדמה לשמש. אבותינו שהיו במקום הזה אחוריהם אל ההיכל ופניהם קדמה ומשתחווים קדמה לשמש ואנו ליה עינינו. יהודה אומר, היו שונים ואומרים אנו ליה וליה עינינו. אז בתוך כל אותה שמחה, השמחה הגדולה הזאת של שמחת בית השואבה ושאבתי מים וששון לעיני הישועה, בתוך אותה שמחה מוצא את המשנה לנכון לומר, כך היה הסדר. הגיעו לשער היוצא למזרח, הפכו פניהם למערב. הזכירו את החטא הנורא הזה של אבותיהם. אחוריהם אל היכל השם ופניהם קדמה, ומשתחווים קדמה לשמש. אבל אנחנו לא כך. רוצה להגיד שאתם לא כך. תגיד, מה אתם? אבל למה צריך להסתיר את החטא הגדול הזה של אבותיהם? מה המקום באותה שמחה, באותו מעמד מרומם, להזכיר את העניין הזה? וכנראה זה לא בכלל. זה הסדר, כך צריך להיות. כך צריך להיות. להציג את ההבדל בין מה שעשו אבותיהם ובין מה שהם עושים. אבל לא באמת זה נדרש הוא כך. אנחנו שמנו לב שהמשנה הגישה עוד דבר. הלוויים עומדים בגלי שיר, בנים או מציטיים או מטופרות על 15 מעלות ועובדות מעזרת ישראל לעזרת נשים, על אותן 15 מדרגות שדרכם יורדים מעזרת ישראל לעזרת נשים, שאותם 15 מעלות הם כנגד 15 שיר המעלות שבתהילים. שוב, הסגרה שלכאורה, מה זה מעניין אותנו? אבל כנראה זה כן מים. כנגד אותם 15 שיר המעלות שבתהילים. יש עוד קטע, בגמרא להלן, בדף נ"ג, כתוב במראה כך, בשעה שקרא דוד פשיטים, קפא תהומה. כשדוד המלך קורא את השיטים, העיר כאן רש"י, מה פירוש דוד המלך קורא את השיטים? ולא סבירה לי שמששת ימי בראשית נבראו. זאת אומרת, יש מחלוקת. השאלה אם אותם שיטים, שהם אותם מחילות, שהמיסוך של המים והיין היה יורד דרכם, דרך המזבח, דרך הנגב של המזבח, לאותם השיטים, אז השאלה אם אותם השיטים הם תוצאה מקריאה של דוד, או שהם מששת ימי בראשית נבראו. אז אומר רש"י, יש בזה כנראה מחלוקת, ולא סבירה לי שמששת ימי בראשית נבראו. והיא סבירה לי שמא נתמלאו עפר, או צרורות, וצריך לכרותה. על כל פנים דוד המלך קורא את השיטים. אומרת הגמרא, בשעה שקרא דוד שיטים, כפה תהומה. הוא בא למי שקהל. יש מים תת-קרקעיים, אנחנו יודעים. ובתוך כדור הארץ. כפה תהומה. צף התהום, הוא בא אל למשטפי על. בא לשם, הקריאה הזאת של דוד, את השיטים, גרמה לכך שהתהום, מהתהום צף, וכביכול קורה מצב שהעולם עומד להישטף. הוא בא אל למשטפי על. אמר דוד, מי כדידה אישרי למכתב שם אחזפה, ונשאל יהיה בתהום. דוד, יש לו דרך. לעצור את השיטפון שעתיד לבוא על העולם. הוא יודע שאם הוא יטיל שם, שם השם, יטיל על חרס, זה יעצר. מי כאן, הוא שואל, מי כאן דיאדה? האם יש מי שיודע, אישר לי למכתב שם, אחספה ונשאדיה בתאומה? מותר לכתוב שם ולהטיל אותו לתאום כדי להציל את העולם. אז לי כדי כאמר לי מידי. לא היה אף אחד שיאמר לו. אמר דוד, כל דידי אמר ואינו אומר יחנק בעירונו. יש פה מישהו שיודע, מה הדין? ולא אומר לי, יחנק בגרונו. נסח איתו פלדל וחומר בעצמו. ומה לעשות שלום? למי שמאשתו אמרה תורה, שמי שנכתב לקדושה, שמי, שנכתב לקדושה עם אחי על המים, לעשות שלום לכל העולם, כולו הלכה כמה וכמה. אמר לי שם, אז הוא פסק לו הלכה. מותר. כתב שם החספה, ושדי לי תאום. מספר את הגמרא, אז דוד המלך כותב שם על חרס, הוא מקבל את פסק ההלכה של אחיתופל, כותב שם על חרס, ומטיל אותו לתאום. אז לא רק שהתאום לא צף, ולא שותף את העולם, אומרת המראה, ההטלה הזאת של השם גרמה לתהליך הפוך. אומרת המראה, ונחי תהומה שיצר אלפי גרמים. 16 אמה הוא יורד מהגובה הרגיל. נפלס מהתהום הרגיל, יורד 16,000 אמות. כך אומרת המראה. עד כדי כך, ש... דוד המלך היה עכשיו במצב של חשש, אז מה, אז לא יהיה מים? אנחנו צריכים מי תהום. כי חזי דנחי טובה אמר כמה דמיד ליפי מיר תבעל. צריך מי תהום. כמה דמיד ליפי, ככל שזה יהיה יותר גבוה, העולם יהיה יותר לך. יש צורך בלחלוכית של המציאות, בלחלוכית של האדמה. אם זה ירד כל כך, אז אנחנו נהיה במצב לא טוב, מצב גרוע. אז אומרת הגמרא, אמר 15 מעלות ואסקי 15 אלפי גרמיד. הוא אמר 15 שיר המעלות באמצעות האמירה של אותם 15 שיר המעלות, אז אסקר חמיסר אלפי גרמידי ואוקמה באלפי גרמידי. טוב, אז הוא העלה אותו חזרה 15 לקמות על ידי אמירת 15 שיר המעלה. שוב, גם כאן אנחנו צריכים להסביר איזה כוח יש לשיר המעלות ולאותם 15 פרקים של שיר המעלות בתהילים, מה היחס ביניהם לבין ההעלאה הזאת של מאה תהילים? יש עוד קטע שגם כן נוגע לאותם 15 שיר המעלות, שהוא נמצא במדרש בפרשת ויצא. במדרש בפרשת ויצא כתוב כך על הפסוק, יודעים הפסוק נאמר ביעקב אבינו, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ויפגע במקום, וילן שם כיבה השמש, וישכב במקום ההוא. כך אומר הפסוק, וישכב במקום ההוא. אז אומר המדרש, וישכב במקום ההוא, כולנו יודעים, זה רש"י מביא גם כן נדמה לי על הפרשה, רבי יהודה אומר, כאן שכב. הכל 14 שנה שהיה מתמן בארץ, הוא משמש לעבר, לא שכב. כאן הוא שכב, אבל 14 שנה שלמד אצל שם ועבר, שם הוא לא שכב. רבי נחמיה אומר, כאן שכב. הכל 20 שנה שהיה בבית לבן, לא שכב. טוב, אז שניהם מדייקים את הפסוק, וישכב במקום ההוא, כאן הוא שכב. במקום אחר הוא לא שכב. אז דעה אחת אומרת, המקום האחר הוא בית המדרש של שם ועבר, והשנייה אומרת זה בית לבן. אבל מעניין ההמשך, רבי נחמיה אומר, כאן שכב, הכל 20 שנה שהיה בבית לבן לא שכב. ומה היה אומר? המשיך המדרש, המשיך רבי נחמיה, ומה היה אומר? הוא לא שכב, מה הוא עשה? הוא אמר משהו. מה היה אומר? אומר המדרש, תתבב שיר המעלות שבספר תהילים. יעקב אבינו אצל לבן הוא לא שוכב, ישכב במקום ההוא, אבל מה, הוא לא שוכב אז הוא עושה משהו. מה היה אומר? תתבב שיר המעלות שבספר תהילים. מה הטעם? על יסוד מה דורש רבי נחמיה את הדרשה הזאת? כאן שכב בבית לבן לא שכב, אבל מה היה אומר? תתבב שיר המעלות שבספר תהילים. אז הוא אומר, זה פסוק מפורש, שיר המעלות, לולא השם שהיה לנו, יאמר נא ישראל. מי זה ישראל? ישראל סבא, יעקב אבינו. לולא השם שהיה לנו, יאמר נא ישראל. אז הוא לא שוכב בבית לבן, אבל הוא אומר משהו. מה הוא אומר? הוא אומר 15 שיר המעלות. ולכן אנחנו עומדים בתמיים. מה מצא? מה מצא רבי נחמיה? טוב, אז הוא לולא השם שהיה לנו, יאמר נא ישראל. לא פשוט אפשר לפרש, יאמר נא ישראל, הפשט הוא עם ישראל אומר. לולא השם שהיה לנו, יאמר נא ישראל. אבל מה פתאום יעקב אבינו, ומה פתאום בבית לבן? ודווקא אותם 15 שיר המעלות. אז כנראה שבאותם הפרקים, אותם הפרקים של שיר המעלות, יש איזשהו איחוד. שאלה, מהו האיחוד? מה מיוחד שאנחנו מוצאים את אותם 15 שיר המעלות בכל המקומות האלה שהמדרש או הגמרא מזכירה אותם? מה מיוחד? אז לכאורה המפתח להבין נעוץ בפרק הזה, פרק הזה בתהילים. לולא השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, אזי חיים לאונו בחרות הפעם בן, אזי המים שטפו לעבר על הפשע. המים שטפו, וזה פרק שמדבר על, למעשה זה מזכיר לנו את אותה גמרא במסכת סוכה שקראנו קודם, אבל השתפו לו. אבל על נפשם, המים הזה גדונים. ברוך השם שלא נתנו דרף שיניהם. המים הזה גדונים, יש מים זה גדונים. אז, אבל עדיין אנחנו שואלים, מה זה שייך ליעקב אביו? נשכב במקום ההוא, בית לבן, 20 שנה, הוא לא שוכב. מה הוא אומר? זה השם שהיה לנו. אבל כמו שאמרתי, יחום כאן המפתח. המים הזה גדונים, וקום עלינו אדם, חיים לאום, אחרות הפעם באב, המים שטפו. איזה מים? איזה מים? אז צריך להקדים יסוד שהוא בא לידי ביטוי הרבה בחלק הנזכר של התורה. אנחנו אומרים, הפסוק אומר, חיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. המידה מציינת את אברהם, אברהם אבינו, חסד. חסד, חסד לאברהם. ועל הרקע של אברהם אנחנו מצטיירת לנו דמותו של יצחק, יצחק אבינו, צורה מנוגדת. לא רק שמצטיירת, באמת זה כך. יש מידת חסד שהיא באה לידי גילוי אצל אברהם אבינו, ומאידך גיסא ישנה מידה שהיא עמידה מנוגדת לה. היא גם כן נדרשת, היא גם כן נצרכת, אבל היא המנוגדת, היא עומדת בניגוד. מידת הגבורה. או פחד יצחק. אנחנו אומרים פחד יצחק. מידת החסד מצד אחד, ומידת הגבורה מהצד השני. שתי המידות האלה, כמו שאמרתי, הן שתי מידות שהן מנוגדות. הניגוד הזה הוא ניגוד משלים. אבל הוא ניגוד. אברהם אבינו, או השורש של מידת החסד, השורש של מידת החסד זה העשייה. העשייה. אברהם אבינו הוא עושה. הדמות של אברהם אבינו היא דמות של איש מעשה. במובן הרחב הוא כל הזה, הוא פעיל, הוא פועל, הוא פועל, הוא בונה, הוא יוצר, הוא מלמד, הוא מדריך, אבל הוא כל הזמן פועל. זו מידת החסד יסודה בהתעוררות לפעול. ההתעוררות לפעול. ברור שההתעוררות הזאת לפעול היא נובעת מתוך, אנחנו מדברים על חסד, חסד, מתוך רצון לתת, רצון לתת, אבל היא שורשה בפעילות. מידת הגבורה היא מנוגדת משום השימוש שלה הוא הפוך. איפי. איפי. פחד. פחד יצחק. פחד פירושו של דבר, כשאדם נמצא במצב של פחד הוא לא פועל. יש מצבים כאלה שבהם באמת אדם צריך לדעת שהוא לא פועל. הוא עוצר את עצמו. הוא מתגבר. איזה הוא גיבור הכובש יצרו. אבל זוהי מידת הגבורה. ההתגברות יסודה, ההתגברות בשורש, יסודה בעצירה. בעצירה, האימנות. בחז"ל, כמו שאמרתי, בעיקר בחלק הנסתר של התורה, המים, הדומם הזה, המים הם גילוי של חסדים. גילוי של חסדים. התורה נקראת תורת חסד, והתורה נמשלה למים. הוי כל צמא לכו למים, אין מים אלא תורה. המים הם גילוי של חסדים. מדוע? אז קודם כל, אמר, הגמרא אומרת, אוי כל צמא לכו למים, הגמרא אומרת שהולכים ממקום גבוה למקום נמוך, אבל זה לא רק ההליכה של המים, הזרימה. המים הם, הם יסוד החיים של המציאות. אנחנו עומדים לפני שמיני עצרת. שמיני עצרת פועלים על המים. המים הם היסוד שמאפשר למציאות לצמוח, לפרוח, להתפתח, להשתכלל. זה מים. כל פנים, בספרים, ספרי הבסיה, כמו שאמרתי, בחלק הנסתר של התורה, המים הם חסדים. אבל, כמו כל מידה, אפשר להשתמש בה לטוב, וחס וחלילה גם להפך. אפשר להשתמש בכל מידה, בכל כוח, במהלך הנכון, לזרום באופן הנכון, אבל אפשר לזרום גם באופן ההפוך. להשתמש בכוח שהקדוש ברוך הוא טבע גם באופן. באופן הפוך למה שצריך לעשות. למה שצריך להיות השימוש הנכון, השימוש הטוב. עם אותו כוח. אז מידת החסד שבאה לידי ביטוי במים, מידת החסד היא מידה שהיא יסוד המציאות. עולם חסד ייבנה. עולם חסד ייבנה. אבל עם המידה הזאת, והמידה הזאת שהיא יסוד המציאות, היא באמת המפתח לכל ההתפתחות, לכל ההתרוממות, לכל ההתדלות של המציאות. היא המפתח. היא יסוד הבניין. עולם חסד ייבנה. יסוד הבניין. אבל עם המידה הזאת עצמה, עם הכוח הזה שהקדוש ברוך הוא טבע בבריאה, אפשר להשתמש גם בכיוון ההפוך. אפשר להשתמש גם בכיוון ההפוך. ואיזה אלה פסוקים מפורשים בתורה. פרשת העריות התורה מדברת על חסד. חסד הוא! מה בירוש? אדם נותן! חסד זה נתינה. נתינה לא בגלל שהשני צריך. אלא בגלל שאני עושה, אני פועל, אני רוצה לתת. אני רוצה לתת. אני נותן כי זה מה שטבוע בי ביסוד שלי. אני מוכרח לתת. ולתת הפירוש הוא לתת בכל המובנים, עם כל הכוח. אבל יש חסד שהוא חסד מזויף. שבו אדם נותן, אבל כל הנתינה היא רק בשביל לקחת. רק בשביל לקבל. זה לא חסד. זה שקר. זה עיוות. זה החסד של פרשת הריות. זה החסד של פרשת הריות. מכל מקום, מידת החסד באה לידי ביטוי, כמו שאמרנו בספרים, המים שייכים לביטוי של מידת החסד. יש בזוהר, בפרשת נוח, הזוהר אומר שהייתה מחשבה לתת את התורה, להוריד את התורה לעולם בימי המבול. באחד השלבים הייתה מחשבה להוריד את התורה למציאות. התורה הרי יורדת את המציאות, אנחנו יודעים, 2,000 תור, 2,000 תורה ו2,000 משיח, רק אחרי 2,000 שנה. אבל הייתה מחשבה להוריד את התורה למציאות בזמן המבול. מדוע? משום שבזמן המבול, ככה צריך להסביר, ונדמה לי שזה מובא שם ברבז, באותו קטע בזוהר. המציאות, מצד אחד אנחנו אומרים, הרי המבול הגיע, ממה נגרם המבול? קץ כל מסר בא לפניי כי מלאה הארץ חמס מפניהם ועניינים השחית. כי השחית כל מסר ידרכו על הארץ. כי השחית כל מסר ידרכו על הארץ. אז מה פירוש השחית כל מסר ידרכו על הארץ? כמו שמביא רש"י בשם המדרש. כי השחית כל מסר פירוש הייתה השחתה. אבל ההשחתה הזאת צריך לדעת. היא גילוי של חטא. כשיש חטא, כשיש מצב של חטא, גם חטא גדול. עד כדי כך שצריך להביא מבול. הפירוש הוא שיש מצב כזה של גילוי של כוחות בצורה מעוותת. אבל זה גילוי של כוחות. זה לא הסתרה של כוחות. כשיש מצב של חטא, אז יש גילוי של כוח. כשאדם חוטא, הוא מפעיל כוחות. הוא מגלה כוחות. הוא מגלה כוחות בצורה הלא נכונה, אבל זה גילוי של כוח. אומר הזוהר, בזמן הזה של המבול, באותה תקופה, היה גילוי עצום של כוח. אותם הנפילים, אותם בני אנוש, שהם, עליהם אומרת התורה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, הם חטאו בחטאים נוראים. אבל אם אותם חטאים נוראים, היה מצב של גילוי כוח, לפי מה שכתוב בזוהר, במידה מסוימת היה הכנה מספיקה. זאת אומרת, מהקטע הזה בזוהר רואים שגילוי של התורה מוכרח להיות גם עם גילוי של כוחות עם הכנה דלתתא. והכנה דלתתא פירושו של דבר שהמין האנושי מגלה כוחות. הוא לא שוקט על שמריו. והגילוי של הכוחות האלה יסודם במידת החסד. אבל מידת החסד מעוותת. כי השחית כל בשר, זה היא השחתה. לוקחים כוחות שאפשר איתם להתרומם ולרומם, להעלות את כל המציאות. ומשחיתים אותם. מגלים אותם לא בצורה הנכונה. אבל מצד גילוי הכוח, זה עולם שמוכן לקבל תורה. המדרש אומר, כולנו מכירים, רש"י מביא את זה בפרשת נוח. אבל אנחנו עכשיו שומעים שמיעה חדשה בפסוק הזה שרש"י מדבר עליו. כתוב שם כך. כתוב, משנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני, ב-17 יום לחודש, ביום הזה נפקרו כל מעיינות תהום רבה. וערובות השמיים נפתחו. בפסוק הבא כתוב, ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. אומר רש"י, ולהלן הוא אומר, ויהי המבול. כאן כתוב בפסוק ויהי הגשם, אבל אחר כך כתוב ויהי המבול, ובאמת זה היה מבול. אז למה כתוב כאן ויהי הגשם? אומר רש"י, אלא כשהורידן, הורידן ברחמים, אם יחזרו, יהיו גשמי ברכה. וכשלא חזרו, היו למבול. אז אפשר כפשוט, אנחנו קוראים את רש"י, אנחנו מבינים אותו, כן. הקדוש ברוך הוא הוריד את הגשם ברחמים, אם יחזרו בתשובה, זה יהיה גשמי ברכה. אבל זה הרבה יותר מזה. בייחוד על הרקע של הזמן שכתוב כאן. 40 יום ו-40 לילה. הרי אנחנו יודעים, 40 יום ו-40 לילה זה לא זמן סתמי. הוא זמן מאוד משמעותי. כן, משה רבינו עולה להר, ונמצא בהר 40 יום ו-40 לילה. קודם הורדת התורה. אז אם יחזרו, יהיו גשמי ברכה. הפירוש הוא לא רק גשמי ברכה. אם יחזרו, הפירוש הוא, זה הזוהר. אז אפשר יהיה לתת את התורה. זה המשמעות של הדברים. אבל אם לא, אז לא. כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. אבל הגשמי ברכה שעליהם מדובר פה, הפירוש הוא, אנחנו מדברים על מים. אבל המים האלה, זה מים שיכולים להיות מבול. וזה מים שיכולים להיות תורה. זה אותם מים. המים האלה מצד אחד יכולים להיות מבול, ומצד שני יכולים להיות תורה. תלוי בנו, תלוי במין האנושי. אז לא חזרו, אז היה צריך להיות מבול. אבל צריך להבין, תורה יכולה לרדת למציאות כשיש, היא חייבת לבוא יחד עם גילוי של כוחות שלנו. וגילוי של כוחות שלנו, היסוד שלהם זה מידת החסד. גילוי של כוחות שלנו, היסוד שלהם זה מידת החסד. ברור, כמו שרואים כאן, מידת החסד בצורה לא מעוותת, אבל מידת החסד. כך צריך להבין. לאור הדברים האלה, אנחנו צריכים, אנחנו יכולים עכשיו להבין עוד נקודה. הגילוי הזה של מידת החסד, הגילוי הזה של מידת החסד, הוא תלוי בנקודה נוספת. ואת הנקודה הזאת, מאיר לנו, את הנקודה הזאת מוארת לנו שני כיוונים. כיוון אחד, הרמב"ן. הרמב"ן בפרשת יתרו אומר שיש, הוא מדבר על הפסוק, זכור את יום השבת לקדשו. בלוחות הראשונות כתוב זכור, ובלוחות השניות כתוב שמור את יום השבת. זכור ושמור בדיבור אחד מהם. אז אנחנו יודעים שזכור זהו, זכור זוהי מצוות עשה, ושמור זוהי מצוות לא תעשה. אלה מצוות הלא תעשה של שבת. זכור ושמור בדיבור אחד מהם. אומר הרמב"ן, לבאר מה יסוד, הזכירה מצד אחד, ומה יסוד השמירה מהצד השני. ומה מה הכוח, הדברה אומרת, כולנו יודעים, עשה דוחה לא תעשה. עשה דוחה לא תעשה. אומר הרמב"ן, מדוע באמת עשה דוחה לא תעשה? הרי על עשה לא ננשים, ועל לא תעשה ננשים, כל פנים, ננשים מידי אדם. למה עשה דוחה לא תעשה? אומר הרמב"ן, ההבדל בין עשה ללא תעשה זה ההבדל בין מצווה שאדם עושה מאהבה לבין מצווה שאדם עושה מאירה. זאת אומרת, ישנם שתי מדרגות בעבודת השם. ישנה מדרגה של עבודת השם מתוך אהבה, וישנה מדרגה אחרת של עבודת השם מאירה. והיחס שבין שתיהם הוא היחס שבין עשה ללא תעשה. זאת אומרת, כדרך שאנחנו מבינים, אומר הרמב"ן, שעבודת השם מאהבה היא במדרגה יותר גדולה מעבודת השם ביראה, כך גם צריך להבין, זהו הפער שקיים בין מצוות עשה ללא תעשה. משום שיסוד הקיום של מצוות עשה צריך נובע מאהבת השם. לעומת זאת, יסוד השמירה, ההימנעות, הלא תעשה, בנוי על יראת השם. אדם לא עושה משום שהוא צריך לראה את השם. הוא נמנע מלעשות דבר שהתורה אוסרת לעשות בגלל שיש בו יראת שמיים. יראת שמיים אומרת לך, תעצור, תימנע, אל תעשה, תתגבר. או בלשון שדיברנו עליה קודם, תפעיל את מידת הגבורה. לעומת זאת, עשייה, פעילות, מצוות עשה, יסודה באהבה. יסודה באהבה. כשאדם מקיים מצוות, אדם עושה, מקיים בפועל, עושה. מצוות עשה, היסוד הוא אהבת השם. והיחס שבין אהבת השם ליראת השם, הוא היחס שגורם לעדיפות, נותן עדיפות למצוות עשה על מצוות לא תעשה. בתנאים שהגמרא אומרת שעשה דוחה לא תעשה. קודם כל, זהו היסוד. זהו היסוד. כך אומר הרמב"ן. לצדוק, אחד המקומות כותב שה... אותם 15 שיר המעלות, אותם 15 שיר המעלות שמצאנו מתהילים, הכוח שלהם, ממה הוא נובע? ראינו שיש להם כוח. ממה הוא נובע? הכוח שלהם נובע מהעובדה שהם 15. כך אומר קצת. מה יש? מה הכוח הזה של 15? אומר צדוק, הגמרא אומרת במנחות, כי ביה השם צור עולמים. העולמים, העולם הזה מצד אחד, והעולם הבא מהצד השני, נבראו ביות קי. שתי אותיות. שתי אותיות שהן מרכיבות את השם. יות קי. זה אחד השמות של הקדוש ברוך. אז השם הזה הוא השם שאיתו כביכול הקדוש ברוך הוא יוצר את שני העולמות, את העולם הזה ואת העולם הבא. העולם הבא יוק, נקודה, אין סופי. העולם הזה בהי, בקה השם צור עולמי, בקה השם צר, כך דורש את הגמרא, את שני העולמות האלה. אז היוד קי, החמישה עשר, הם מאפשרים את החיבור שיתכן בין העולם הזה לבין העולם הבא. בין העולם שלנו, שהוא עולם החומר, לבין העולם הבא, שהוא עולם הרוח. היכולת לחבר את שני הדברים האלה יחד, ליצור עולמים, ויהיה השם צור עולמים, היכולת לחבר היא על ידי הצירוף של שתי האותיות האלה. אומר צדוק, זה אותם 15 שיר המעלות שבתהילים. אותם 15 שיר המעלות שבתהילים, מה הכוח שלהם? הכוח שלהם לחבר את החומר והרוח. זה הכוח המיוחד שיש להם. לחבר את החומר והרוח. זאת אומרת, מה פירוש לחבר? הפירוש הוא כך. יש מי שחושב, יש אסכולות פילוסופיות שחושבות שיש סתירה בין שני הדברים. זה לא הולך יחד. זה לא ניתן לחיבור. זה לא ניתן לחיבור. אז בא הפסוק ואומר, כי בקע השם צור עולמים, בקע השם צר עולמים, בשם אחד הוא יצר את שני העולמות האלה יחד. חיבר אותם. זה ה-15 שיר המעלות. זה הכוח המיוחד של אותם ה-15 הפרקים של שיר המעלות. כך, כאן מסביר את צד. עם זה, אנחנו יכולים להביא את הנקודות שהזכר, אבל בעוד הקדמה אחת. בעוד הקדמה אחת. חג הסוכות הוא מיוחד בשתי בחינות. בחינה אחת, הוא שייך, אנחנו יודעים, שלוש רגלים תחוג לי בשנה. יש שלושה רגלים. פסח, שבועות וסוכות. במערכת הזאת של שלושת הרגלים, חג הסוכות הוא החג האחרון. אבל הוא שייך לרגלים. שלוש רגלים תחוג לי בשנה. פסח, שבועות וסוכות. אבל חג הסוכות לא רק שייך לרגלים. יש לו עוד איחוד. חג הסוכות הוא שייך למערכת נוספת של הימים הנוראים. זו מערכת אחרת. לא נפרדת לגמרי, אבל מובחנת כמערכת עצמאית. קיימת המערכת של הימים הנוראים. כשכבר דיברנו, היא מתחילה מראש חודש אלול, אבל היא לא מסתיימת ביום הכיפורים. היא לא מסתיימת ביום הכיפורים. ביום הכיפורים מסתיימת בחינה אחת שלה, אבל היא לא מסתיימת ביום הכיפורים. היא מסתיימת בשמיני עצרת. כשחג הסוכות הוא היחידה, עם שמיני עצרת, הוא יחידת הסיום שלה. אבל מאיזה בחינה חג הסוכות הוא מסיים את המערכת של הימים הנוראים? אז כתוב בספרים ש דרך אגב, זוהי הסיבה שאנחנו אומרים דוד השם הורי לי אישי. עד סוכות יש אומרים, עצמי נייצרת, עד הושענא רבה. אבל לדוד השם הורי לי אישי, שזה פרק שמיוחד לימים הנוראים, נאמר עד סוכות. לא בכדי. אין שסוכות שייך לאותה מערכת. בבחינה אחת שלו, הוא שייך לאותה מערכת. איזה בחינה? איזה בחינה סוכות שייך למערכת של הימים הנוראים? אז כתוב בספרים, איך מובא ברבה? סיום הלכות יום הכיפורים. לך אכול בשמחה לחמך. שתה בלב טוב יינך. כבר רצה האלוקים את מעשיך. אז כתוב שם, שבאמת אחרי יום הכיפורים, אדם יכול ללכת לאכול בשמחה את לחמו, לשתות בלב טוב את יינו. נדמה לי שכתוב באגרה, שזה לא, אין הכוונה ליום הכיפורים, למוצאי יום הכיפורים ממש. אלא הכוונה, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך, כי כבר רצה האלוקים את מעשיך, זה נאמר על סוכות. אחרי עבודת השם של הימים הנוראים, של ראש שנה ביום הכיפורים, אז בא הפסוק ואומר, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך בסוכות, כבר רצה האלוקים את מעשיך. הריצוי של המעשים הוא בסוכות. כי כבר רצה האלוהים את מעשיך, רצה באדם. כי כבר רצה האלוהים את מעשיך. מדוע? מדוע לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך דווקא בסוכות? התשובה היא, גם כן, אם נראה כתוב בזוהר על הפסוק, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקי. פסוק בשיר השירים. שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקי. דורש הזוהר את הפסוק הזה על, הרי הגמרא אומרת שצריך שתהיה בסוכה, ככה אנחנו פוסקים להלכה, שתי דפנות, ואחת אפילו טפח. שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקי לי, דורש הזוהר את הפסוק הזה על הסוכה. המבנה של הסוכה. כן? המבנה של הסוכה יכול להיות מבנה של ריש מצד אחד, כן? וימינו תחבקי לי, חיבוק, ושמאלו תחת לראשי. ודופן אחת של טפח. וזה יוצר סוכה. הסוכה היא ביטוי של שמאלו תחת, של אהבת השם את ישראל. שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקי. אבל היא ביטוי של אהבת השם לישראל, משום שבסוכות יש ביטוי, הרי אנחנו יודעים כמה עם הפנים לפנים. סוכות, להבדיל מראש השנה ביום הכיפור, שהם ימים ששייכים ליראת השם, לעבודת השם ביראה, סוכות שייך לעבודת השם באהבה. ולכן, כשעובדים את השם באהבה, כשאדם מגיע למדרגה של עבודת השם באהבה, אז הוא יכול לאכול, והוא יכול לשתות. לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יינך. גם החומר, הכוח של עבודת השם באהבה, מאפשר את השימוש בחומר לעבודת השם. להשתמש בעולם הזה כדי לעבוד את ריבונו של עולם. או בלשון שדיברנו עליה קודם, להבדיל מעבודת השם מאירה, שהיא מאמצת את עבודת השם מתוך מידת הגבורה, מתוך ההימנעות, או אם אנחנו מדברים על יום הכיפורים, אנחנו לא אוכלים, ואנחנו לא שותים, כן? ולא נועלים נעילת הסנדל, אנחנו נמנעים. וסוכות, להפך, יש אותה עבודת השם, לא רק אותה עבודת השם, יש עבודת השם יותר גדולה, של אכילה, ושתייה, לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יינך, כי כבר רצה אלוהים את מעשיך. מה פירוש כי כבר רצה אלוהים את מעשיך? כולנו מכירים את הגמרא ביומא שאומרת, עושה את ההבחנה בין תשובה מאהבה לתשובה מהירה. שכשאדם שב מהירה, אומרת הגמרא, זדונות נעשים לו כשדגות. אז אותה עבירה שהוא עשה בזדון, נבחנת כעבירה שהוא עשה אותו בשוגג. אבל כשאדם שב מאהבה, אז דונות נהפכים לזכויות. לא רק שזה לא עבירה, זה הופך להיות זכות. הכיצד? הכיצד? זה סוכות. זה סוכות. מדוע? מה ההסבר לך? לאותה גמרא. איך יכול להיות שמה שעשה אדם במזיד הופך להיות, לא רק שזה לא עבירה, אלא זה הופך להיות זכות? הפירוש הוא כך, אמרנו קודם, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ההשחתה, מצב של חטא שיכול להביא מבול לעולם, השחתה של המציאות, כי השחית כל בשר, כמו שמביא רש"י משם המדרש, אפילו האדמה קלקלה, השחית כל בשר את דרכו על הארץ. הייתה השחתה של כל הארץ, של לא רק המין האנושי, כל בשר, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. הפירוש הוא, זה, כמו שאמרנו, אדם יש בו כוחות, לא רק אדם, במציאות יש כוח. את הכוח הזה, את הכוחות שישנם במציאות, וזה כוח של פעילות, כוח של עשייה, כוח של יצירה. עם הכוח הזה אפשר לברוא עולם, אבל עם הכוח הזה אפשר חס וחלילה גם את ההפך. עם אותו כוח, זה אותם כוחות, אפשר להשתמש בהם גם להפך. אז הפירוש הוא כך, שכשאדם חוטא, מתגלים כוחות שיכול להיות שבמצב רגיל, אילולא היה חוטא, לא היו מתגלים. יש גילוי של כוחות שבאים לידי גילוי דווקא במצב של חטא. דווקא במצב של חטא. כשאדם שב מהירה, אז הוא קולה את הכוחות. הוא נמנע. כמו שאמרנו, הוא מתגבר. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. כובש. לוחץ. מונע. אבל כשאדם שב מהאהבה, בדיוק להם, הוא אוכל, הוא שותה. את אותם הכוחות שהוא ניצל, הוא גילה, כדי לעשות את הרע שהוא עשה, עכשיו מתברר למפרע שאותם הכוחות גורמים לו, נותנים לו את היכולת לאכול ולשתות, ולעשות את הכל לשם שמיים. הגילוי של אותם כוחות שהיה משעת החטא, עכשיו בא... הוא מתגלה שההפך, זה גרם לו את כל הקרבה שלו אל ריבונו של עולם. הוא ניצל את אותם כוחות כדי להתקרב לריבונו של עולם. כתוב בתניא. אחד המקומות, הוא מסביר את אותה גמרא. איך באמת תשובה מהאהבה גורמת שהזדונות יהפכו לזכויות. אז אומר התניא, אני חושב שזה מה שהוא אומר. יהודי לא יכול, באופן מוחלט, להיפרד מריבונו של עולם. הוא יכול לחשוב שהוא נפרד, אבל הוא לא נפרד. יהודי תמיד יהיה קשור לריבונו של עולם. בכל מצב. כך נבראנו. כך הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. קשורים לריבונו של עולם. אלא מה? כמו, נדמיין לעצמנו איזשהו גומי. אדם נותח אותו. אז אדם מתרחק. יהודי יכול להתרחק. הוא מתרחק, אבל זה גומי. ברגע שאתה מותח אותו יותר מדי, אז אם את אותם כוחות שהפעלת כדי להתרחק, את אותם הכוחות עצרם עכשיו, אותם הכוחות עצרם יגרמו לך להתקרב. הם גרמו לך להתקרב. הם גרמו לך לאהוב. הם גרמו לך לעבוד את השם מהאהבה. זה מה שאומר הפסוק. לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב לעיניך, כי רצה אלוקים את מעשיך. פמוש רצה? רצה את מעשיך. גם את המעשים שאפשר יהיה לחשוב שמעשים... מעשים שהם מעשים לא טובים. אבל הרי התברר למפרע שהם הביאו אותך למצב שבו אתה ניצא בו היום. זה עניינו של שיר המעלות. שיר המעלות, כמו שאומר רב צדוק, זה החיבור של העולם הזה והעולם הבא. היכולת לחבר את החומר עם הרוח. לא להפריד ביניהם, אלא לחבר אותם. ליצור עולמי. וכך השם צור עולמי. המים, כמו שאמרנו, המים הם יסוד המציאות, מידת החסד, הם הביטוי של מידת החסד. המים, מידת החסד הזאת יכולה להיות כך, יכולה להיות אחרת. היא יכולה להביא את הבניין של המציאות, והיא יכולה גם להביא חס וחלילה את המצב ההפוך. בשעה שמנסחים את המים, האמת היא שאפשר היה לומר יותר מזה. כתוב במדרש שבשעה שהקדוש ברוך הוא מבדיל בין המים העליונים למים התחתונים, אז המים התחתונים בוכים. המים התחתונים בוכים. ולמה הם בוכים? כי הם מרגישים שהם צריכים להיפרד, להתרחק מריבונו של עולם. זאת ההרגשה. כך כתוב במדרש. אז מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? אל תדאגו. אתם תעלו לפני על המזבח. ולא תשבי. מלח. מעל שולחנך, מלח לא שבת, ונסחו לפני מים בחג. הניסוח של המים בחג זה, 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 זה כביכול תשלום למים. אבל למה הם בוכים? למה הם בוכים? אז יש תיאור במדרש, שתי שפחות. כך מתאר המדרש. משל לאדם שקנה שתי שפחות, שתיהם גדלו יחד, שהם קיבלו את אותו טיפול, שתיהם שוות במראה, בקומה, הכל שווה. קונה אותם אותו אדון, אחת הוא משאיר במקום, ואחת הוא אומר לה, את צריכה ללכת, להסתובב. אז מרגישה זאת שצריכה להסתובב, אני הרי כמוה, מה אני שונה? אומרים המים התחתונים, מה אנחנו שונים מהמים העליונים? אבל יש לכם שליחות. יש לכם שליחות. למים התחתונים יש שליחות. אז נכון, השליחות הזאת דורשת ריחוק מריבונו של עולם. אבל הריחוק הזה הוא לא ריחוק של התפרדות. הוא ריחוק של קשר. ריחוק שאפשר איתו להתקרב לריבונו של עולם. זה ריחוק של קורבן. הרי מצד אחד אתם יורדים, אתם נפרדים כביכול לריבונו של עולם. אבל מצד שני אתם עולים לפני למזבח. אתם מנוסחים על המזבח לפני. כל עניין המזבח זה התקרבות לריבונו של עולם. קורבן, התקרבות לריבונו של עולם. זה ניסוך המים. אז בשעה שעומדים לנסח את המים, עומדים על אותם 15 מעלות שיורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים. שוב! המשנה מדגישה מעזרת ישראל לעזרת נשים. מדוע? אנחנו מסתכלים בעוד דבר. איש לאישה. זכו שכינה ביניהם. איש לאישה. זכו שכינה ביניהם. אומר רש"י, מה זכו שכינה ביניהם? יוד קי. יוד שבאיש והאיש שבאישה. בקה השם צור עולמי. החיבור הזה שבין האיש ובין האישה, זה חיבור בין עולם הזה לעולם הבא. זה חיבור בין החומר לבין הרוח. זה שיר המעלות. זה שיר המעלות. שיר המעלות זה השיר, אותם 15 פרקים של שיר המעלות, הם השירים שאיתם אפשר לחבר את החומר ואת הרוח, את המציאות החומרית עם המציאות הרוחנית. יש. באותה גמרא שקראנו מסכת סוכה, שכף התאום, עומד התאום לשטוף, כשקורא דוד שיטין, עומד התאום לשטוף את העולם. אז דוד צריך לזרוק, להטיל שם, והשם גורם לכך שכביכול אין מים. המים יורדים למפלס כזה נמוך, 16,000 גרמית. אין מים. אז מה? אז אומרת הגמרא, לא ייתכן. נכון שבמים יש, עלול להיות חיסרון. משום שכמו שאמרנו, במידת החסד שישנה במציאות, אפשר לקלקל אותה. אפשר להוות אותה, אפשר להשחית אותה. עד כדי כך שיש מצב כזה ש... אפשר לומר שאפשר שתיבטל, אבל אי אפשר. אומר דוד, אי אפשר. הוא מרחיב את מידת החסד. את כוח העשייה, את כוח היצירה, את כוח הפיתוח, את כוח ההפריה, זה לא ייתכן בלי. העולם לא יוכל. הוא מוכרח לחלוחית. הפירוש לחלוחית. לא רק לחלוחית, במובן הפשוט של המילה. הרצון לעשות, הרצון ליצור, הרצון לבנות, הוא חייב להיות במציאות. אין עולם בלי זה. לא ייתכן עולם בלי זה. זה אומר דוד המלך. אז מה הוא עושה? אז הוא אומר 15 פרקים של שיר המעלות. עם אותם 15 פרקים של שיר המעלות, אז התאום עולה. אז מה פירוש התאום עולה? הפירוש הוא, שוב, חזרה לאותו עניין. היכולת לחבר את העולם הזה והעולם הבא. נכון? היה מצב כזה שבאי תאום על משתפי אלמה. הפירוש הוא לעולם אין זכות קיום. כי יש השחתה של המציאות. אז אין זכות קיום. אבל גם אי אפשר בלעדי הכוח הזה. אי אפשר בלעדי הכוח הזה. צריך רק להבין שעם הכוח הזה אפשר לחבר את השמיים ואת הארץ. עם הכוח הזה אפשר לחבר את השמיים ואת הארץ. לקחת את החומר ולעשות, להפוך אותו לרוח. זה 15 שיר המעלות של איתי. וישכב במקום ההוא. וישכב במקום ההוא. אז אומר רבי נחמיה, במקום ההוא שכב. אבל לבית לבן 20 שנה הוא לא שכב. מה הוא אמר? אמר 15 שיר המעלות. לולי השם שהיה לנו, יקום עלינו אדם, אזי חיים בלעון ובחרות הפעם בן. המים הזידונים, המים הזידונים, מים יכולים להיות זידונים? מים יכולים להיות זידונים? מידת החסד יכולה לגרום לאדם להיות מייזי, לעבור עבירות בזדון, להיות שטוף בזימה. המים הזידונים. יעקב אבינו בבית לבן לא סתם. שמה הוא יוצא לבית לבן? יעקב אבינו בבית לבן, הרי החז"ל אומרים, מעשה אבות סימן לבנים. היציאה של יעקב לבית לבן היא יציאה שהיא שורש. היא שורש לגלות שתהיה לאחר מכן, של ישראל. אז כשיעקב אבינו בבית לבן, היציאה הזאת היא יציאה שאומר... מה הוא עושה שם? מה הוא עושה שם? הוא עושה את מה שעם ישראל עשה בגלות. מה עם ישראל עשה בגלות? אז אפשר להגיד, זה נכון, זה לא רק אפשר להגיד. עם ישראל בגלות כעונש. אבל עם ישראל בגלות לא רק כעונש. עם ישראל בגלות גם כי יש לו תפקיד בגלות. לא, איך כתוב? לא גלו ישראל לבין האומות, אלא כדי ללקט גרים. נשמות עבודות. אבל הנשמות העבודות זה לא רק נשמות. יש כל מיני הוצאות. שישנם בין הגויים, שאותם עם ישראל צריך ללקח מבין הגויים. זה מה שעם ישראל עושה בגלות, וזה מה שיעקב אבינו עושה בבית לבן. אז וישכב במקום ההוא, אותו מקום שכב, אבל בבית לבן לא שכב. מה הוא אמר? 15 שיר המעלות שבתהילים. זאת אומרת, שוב, חזרה לאותו עניין. להפוך את המים הזידונים למים שנותנים חיים. מצד אחד להגן, לולי השם שהיה לנו יקום עלינו אדם, אז זה חיים לו. אבל להפוך את המים האלה למים שנותנים חיים, עם מה אפשר? עם 15 הפרקים של שיר המעלות. זה המיוחד באותם 15 הפרקים של שיר המעלות. אבל אנחנו מבינים מדוע תורחת המשנה דווקא בשעת התיאור הגדול של שמחת בית השואבה וניסוך המים להדגיש. הגיעו לה שער היוצא מזרח, הפכו בניהם למערב, אמרו, אבותינו, אחוריהם אל היכל השם, ופניהם קדמה, והם משתחווים קדמה לשם. אבל אנו, לקיינם, ליות קיינם. מדוע? משום שזה כל העניין של ניסוך המים ושל שמחת בית השואבה. אמרנו, הבחינה המיוחדת של חג הסוכות, אחת הבחינה, אחת הבחינות היא עבודת השם מהאהבה. אחרי ההכנה של הימים הנוראים, של ראש השנה ויום הכיפורים, שבהם עבדנו את השם מהירה, עלינו מדרגה חדשה. סוכות זה מדרגה חדשה. מדרגה חדשה של תשובה, אבל מדרגה חדשה, עבודת השם מהאהבה. אז ההזכרה של החטא של אבותינו היא לא סתמית, כמו שאמרנו. זדונות נעשים לו כזכויות. זדונות נעשים לו כזכויות. אז את אותו כוח של אבותינו, אחוריהם הלכה לשם, ופניהם קדמה, הם משתחווים לשמש. את אותו כוח אנחנו לוקחים, אבל לנו ליין, עם אותו כוח. אנחנו מנצלים את אותם כוחות, שהם גילו בשעת החטא, כדי לעבוד עם אותם הכוחות, את ריבונו של עולם. עם אותם הכוחות. זה הגדלות של התשובה מהאהבה. זה עניינו של סוכות, זה עניינו של ניסוך המים, ובעזרת השם נזכה שנגיע לגמר של קבלת התורה בשמיני עצרת, שזה השיא, זה השיא. הייחוד העילה, הייחוד העליון שלנו עם ריבונו של עולם, בעזרת השם.